נשים בחזית. סלונה משדרת שיחות מעוררות השראה עם נשים משפיעות.
ברוכות וברוכים הבאים לסדרת הפודקאסט החדשה שלנו מבית סלונה, נשים בחזית, סלונה משדרת. בסדרה הזאת אנחנו מערכות ומשוחחות עם נשים מוצלחות שעושות משהו משמעותי, שמשנות, שמשפיעות, ואנחנו עורכות איתן שיחה כדי ללמוד קצת משהו מהן על החיים שלהן, על הניסיון שלהן, לקבל מהן השראה. אני לירון הלברייך, ואני מאוד מאוד שמחה לארח היום את רותם לויטן. היא הבעלים ומעצבת של מותג הפלאס סייז, המסקרן והטרנדי, רתמה.
וואי, אני מתרגשת.
גם אני.
איזה פתיח מרגש.
אז מאוד כיף לי שאת איתנו פה היום.
גם לי מאוד.
ואני אתחיל, ככה נתחיל איזה שיחה כזאת, ונראה לה אנחנו זורמות, יש לנו המון נושאים לדבר, אני חושבת יותר מהאורך של הפודקאסט.
מלא.
מלא על מה לדבר.
חוץ סדרה.
נכון. בוא נראה איך זה עובד עכשיו, ונמשיך משם.
בול.
אוקיי, בעצם, רותם, את רק בת 27, רק במרכאות, ואת בעלת מותג אופנה צומח, ובעל פרופיל גבוה. מאיפה את הגעת אלינו בכלל?
איפה הגעתי? וואו, הגעתי בחיפה.
עירים עתיד.
עירים עתיד. בול. למדתי בשנקר, סיימתי לפני 3 שנים, משם הגעתי.
ילדה טובה חיפה?
כן, תלוי את מי שואלים. עשיתי צרות בגיל ההתבגרות, כמו כולם.
אוקיי.
אבל כן, ילדה טובה.
אז איך הילדה החיפאית הזאת, איפה היא פוגשת את המעצבת הקולית, הטרנדית, שיש לה סטודיו במתחם נוגה, שלבשו את הבגדים שלה בגמר של הכוכב הבא, ועוד כמה כוכבות שאנחנו נדבר עליהן אחר כך.
איפה היא פוגשת אותה? בשלב די מאוחר, למען האמת. אני חושבת שלרוב, ברוב שנות התבגרותי, לא הרגשתי שיש לי מקום בזירה האופנתית, אפילו לא היה מין חלום שהיה אפשר לחלום אותו. היום כשאני חושבת בדיעבד, אני יודעת להגיד ולהצביע על מקומות שבהם השתעשעתי מאוד עם אופנה. פתאום הייתי לא כזה, אפילו ברמת בגיל תיכון, הייתי פתאום לוקחת לאמא שלי נעליים מוקסינים והולכת איתם לצופים. אני זוכרת שצחקו עליי, כי זה מין כזה, אנחנו בחיפה ואנחנו בצופים, כאילו למדתי מוקסינים. אבל זה, כאילו היום כשאני חושבת לאחור, אני רואה את הנקודות האלה שבהן פלירטטתי עם אופנה מגיל מאוד 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 צעיר.
ובעצם אני התחלת מציור.
כן, אני מציירת מהיום שאני זוכרת את עצמי, מגיל אפס. והחלום, בעצם נרשמתי לטכניון אחרי הצבא, התקבלתי לטכניון ללימודי אדריכלות. זה הרגיש לי כמו חלום שמותר לחלום אותו. ואז
מה, אדריכלות?
כן. כי בעצם מה לילדה שמנמנה ולאופנה?
אנחנו עוד ניגע בעניין של כן. ילדה שמנמנה ואופנה, זה מאוד חשוב. אני רוצה שנייה, אבל פתאום קלטתי שאולי למי שלא מכיר אותך, קצת תציגי את המותג, ומי ומה.
אז רתמה, רתמה זה מותג אופנה צעיר, זה תינוק, הוא השנה יהיה בן 2, הוא שר ברעש, יחסית לתינוק צעיר, ו
אופנה של?
אופנה של מידות 42 ומעלה, לנשים.
וואו!
כן, אופנה משמחת, נעימה, לא שיפוטית, מהממת, בסטייל. זה בעצם מותג שמאגד את כל הערכים של אופנה וסטייל ולייפסטייל גבוה וטרנדי, ומוסיף להם גם חוסר שיפוטיות, חוויית שופינג נעימה, ובערך מה שחסר היום באופנה הישראלית, אז זה כזה, אני מטבלת. זה רתמה. רתמה זה עולם, זה העולם שלי.
והשם איפה הגיע?
רתמה זה בעצם השם הלועזי של הפרח של הצמח רותם, במגדיר צמחים.
מגניב.
כזה פשוט.
אני יושבת מולך עכשיו, לא יכולים לראות אותנו, אבל בשום יקומה לא הייתי קוראת לך שמנמנה, אז אני אשאל אותך את השאלה שלא שואלים נשים, איזה מידה את?
אני מידה 42. חשוב להגיד שכולנו נעות בין 2 או 3 מידות, כן? כאילו אני יכולה גם ללבוש 40, ואני יכולה גם ברשתות מסוימות לקנות 44. אז אנחנו כולנו נעות בין איזה 2-3 מידות, היום אף אחת לא יודעת את המידה שלה. זאת האמת, אנחנו לא באמת יודעות, הרשתות כל כך בלבלו אותנו כבר, כי לכל חברה יש סרגל מידות שונה לחלוטין ועצמאי, ולכן אין לנו שום דרך לדעת באמת מה המידה שלנו, לכן קניות אונליין די קשות, לא פשוטות.
תגידי לי, ורוב נשים הישראליות, איפה נעות, לאיפה מיטה בדיאטך?
בפעם האחרונה שבדקתי, יכול להיות אפילו שזה גדל מאז, הממוצע בישראל עומד על 42.4, אנחנו די דומים לארצות הברית בתחום הזה, זאת אומרת, כל אישה שנייה ברחוב היא מידה 42.
ועדיין החלק הארי של עסקי האופנה בישראל לא פונים לנשים האלה.
נכון, זאת אחת השאלות המורכבות שאני חושבת שאין עליהן תשובה ברורה. שאלת השאלות, הדבר הזה. כי בעצם יש פה קהל יעד מאוד מאוד גדול. אגב, השוק מתחיל להתעורר ולהבין. אני חושבת שהמכשול העיקרי בלייצר מידות 42 ומעלה, זה מכשול שיווקי בלבד. עד היום זה לא היה מגניב. זה לא היה מגניב. זה לא היה נחשב חלק באופנה שמישהו היה רוצה להתקרב או לגעת בו. שמנות לא נחשב משהו מגניב באופנה.
אז מה השתנה?
זה לא נחשק. מה השתנה? שרתמה הגיעה. תכלס. אני אומרת את זה ו... כאילו בא לי להגיד את זה בצניות, אבל זו המהפכה הגדולה ביותר והחשובה ביותר של רתמה, זה שלקחתי את מה שבעיניי מהמם, הגוף הנשי המהמם, היפה הנשי המושלם, והפכתי אותו לקול ברמות, כאילו. זה הקול גרל החדשה, כאילו, זה.
וזה בעצם, כמו שככה ציינת בקטנה מקודם, זה הגיע מהחוויה שלך, כי את אמרת עכשיו, הייתי ילדה שמנמנה. עכשיו אני רואה אותך ואני קשה לי לדמיין אותך בתור ילדה שמנמנה. אז מאיפה מגיעה החוויה הזאת?
החוויה היא סובייקטיבית. היום כשאני מסתכלת על תמונות לאחור, את יודעת, הייתי כמה, היה לי כמה קילו עם עודפים מעל החברות שלי. לא, זה לא היה משהו, זה לא היה משהו ענק, אבל בחוויה שלי אני הרגשתי ענקית. אני תמיד הרגשתי גדולה מאוד. וזו החוויה שבעצם ספגתי מהסביבה שלי.
מה זה הסביבה?
הסביבה זה שבגיל 12, עד גיל 12 את מבסוטה והכל טוב, ואת קונה בגדים בחנויות ילדים ובסדר, ולא מרגישה חריגה. בערך בנקודה הזאת של הבת מצווה, שזה נקודה שהרבה מאוד נשים מצביעות עליה, הרבה לקוחות שאני פוגשת גם, יש שם איזה נקודת מפנה. ברמה הזו שאת כבר לא מוצאת בגדים בחנויות ילדים, החברות כבר קונות בכל מיני רשתות של טינג'ריות וכזה, את לא ממש מוצאת שם, זאת אומרת, המידה שלך פתאום נהיית טק על התפר, כאילו, ואת נופלת בגאפ הזה, ואת יודעת, אני לבת מצווה עשינו סיבוב וקנינו לי בגדי נשים כבר, הייתי כזה מידה 40 של נשים.
ואיך זה גרם לך להרגיש?
שם התחושה הזאת שאת לא בסדר, שם היא מתגנבת. ומשם זה רק הולך ומחמיר.
ובעצם, מהגיל הזה את גם התחלת את המסע המפרך של הדיאטות.
נכון, בדיוק. זה בדיוק השלב. כי זה בדיוק השלב שאת מרגישה לא בסדר, שאת לא שייכת. שם מתחיל המסע המפרך של הדיאטות, שומרי משקל ומה לא. אין דיאטה שלא עברתי בה, שלא סימנתי
עליה. ולא הייתי לבד.
אני חושבת שומרי משקל, הלכתי עם אמא שלי, הלכנו ביחד. יאללה, נעשה את זה ביחד. זה היה כאילו ממקום סופר סביר וחיובי.
אמא שלך אישה שמנה?
לא, אמא שלי אישה, היא כזה מידה 42, 4 אולי. אישה מושלמת, יפה וחזקה.
תדעת, אני שואלת השאלה הזאת בצורה פרובוקטיבית, אבל בתכלס, כאילו, אז מה אם הייתה אישה שמנה? למה לא... הרי גם המותג שלך מתעסק בזה, את לא מנסה לשנות.
לא.
אף אחת. את מקבלת אחת, כל אחת בכל מידה, ורואה את היופי שלה.
חד משמעית, נכון. זה בדיוק מה שאני עושה. אני באמת אבל רואה את היופי, זה משהו שהוא מגיע לי מבפנים, אי אפשר to fake it, כאילו אי אפשר לשקר את זה, זה פשוט, אני באמת, כל אחת שנכנסת אליי לסטודיו, אני רואה כמה היא יפה. זה מה שאני רואה קודם כל. לפני שהיא מתחילה להתלונן על עצמה מול המראה, אני רואה כמה היא יפה. וכמה פוטנציאל יש בגוף הזה, בואי כאילו נלביש אותו מהמם, ותראי וואו.
תגידי, פעם אחת באחת הדיאטות האלה, הצלחת להגיע למידות הנחשקות שלך?
מה פתאום? מה פתאום? מי מגיע למידות נחשקות בדיאטות? הרי זה נועד לכישלון. ממה יעשו כסף?
נכון.
רק מהכישלון שלנו. לא, never, never ever.
אז אף פעם לא היה לך את הג'ינס מידה אפס מ...
מה פתאום? מה פתאום? בחיים לא. לא קרה מעולם.
ואיך הסביבה, איך החברות שלך התנהגו ביחס לזה שאת לא נכנסת לאותם בגדים?
תראי, אני חושבת שהסביבה לא התייחסה לזה כמו שאני מתייחסת לזה. אני חושבת שזה לא היה באותה חומרה. זכורה לי חוויה קשה. אז לפני כמה ימים שני קליין הייתה אצלי ועשינו כזה ערב תרבות, ראינו אח הגדול ביחד.
אני רק אגיד ששני קליין היא אחת מהשחקניות המובילות בישראל ומהממת, וגם אחת מנשים שלובשות את המותג שלך.
בטח, לובשות, וגם אני מאוד אוהבת אותה באופן אישי גם, אני גם מאוד אוהבת את מה שהיא עושה.
מעולה, אז מה היה עם שני?
אז ישבנו וזה ודיברנו, וסתם כזה לרלרנו קצת. ופתאום נזכרתי, כאילו, דיברנו על חוויות ילדות, כאילו, על חוויות שהן קצת במידה רבה משותפות להרבה מאוד נשים. ופתאום נזכרתי, כי בעצם אמרתי, כל השנים הייתי ילדה מקובלת, לא היה לי בעיות חברתיות בכלל, פיציתי על תחושת החוסר שייכות הפיזית, הגופנית, פיציתי על זה אישיותית. ופתאום נזכרתי באיזה חוויה שהייתה נורא נורא קשה, זה היה בכיתה ו', אני לא אשכח את זה. היה לי נורא קשה למצוא מכנסיים. לא מצאתי מכנסיים. אולי זה מסביר גם למה היום במותג שלי יש פחות סמלות והרבה יותר מכנסיים. אני חושב שזה איזה מוצר פריט שנורא קשה למצוא. ובכיתה ו' כבר הייתי כזה מידר, נגיד 38-40 של נשים כבר, ולא הצלחתי למצוא מכנסיים. כולם כזה קנו לי קופר וגזרה נמוכה וזה, עליי זה לא עלה וזה לא היה יפה גם. וגם אני חושבת שלהורים שלי לא היה איזה אמצעים נורא לקנות לי מותגים שנחשבו אז מאוד מאוד יקרים. אז היה לי זוג מכנסיים אחד שאני לא זוכרת איפה רכשתי אותם, והם בצבע בורדו, ונורא אהבתי איך שהם ישבו עליי, ולבשתי אותם באמת כל יום. הגזמתי, אני מודה, הגזמתי, לבשתי אותם כל יום, כאילו עזרת חריש, כל הדברים של המותג נולדו שם בכיתה ו'. לבשתי אותם באמת באמת כל יום, ויום אחד צחקו עליי שאין לי מכנסיים, שאני לובשת את אותם בגדים כל יום. ואני זוכרת את תחושת הכאב וההשפלה הנוראית.
זה נשמע ככה, זה אלבון קשה.
אלבון קשה מאוד, כי זה מול כולם כזה, וכולן לובשות מותגים וזה וזה, ורותם לובשת את אותם מכנסיים כל יום.
זאת הייתה החברה שהייתה מורידה אותך?
לא, היא פגשנו אותה בתיכון. לא, לא. היא זה בתיכון.
תגידי, איך היה עם בנים? סליחה שאני חורגת מנושא האופנה, כאילו עם חוויית השמנמנות.
איך היה עם בנים? היה נפלא.
בכל זאת, רותם עכשיו, אני אספר לכם, רותם עכשיו נבחרה לאחת מהרווקות הנחשקות של תל אביב בגיליון טיים אאוט.
משהו, מאוד רווקה, מאוד נחשקת, משהו משהו, החיים שלי מתחלקים באמת לפני ואחרי, חבל על הזמן. עם בנים, תראי, אף פעם לא היה לי שום בעיה, כי להפך אפילו.
כי את מהממת.
תמיד השגתי את הכי חתיך, כאילו היה, טוב, זה היה גם היצר התחרותי, כן? אם יש תלמיד חדש בכיתה והוא הכי חתיך, אני הראשונה שמשיגה אותו. כזה. אז שם לא הייתה בעיה.
אוקיי, בואו נדבר באמת קצת על הדרך שלך למותג. אז כשהיית קטנה ציירת, ואז אחר כך חלמת להיות אדריכלית, נכון?
כן.
ומתי פתאום הגיע נפל הגונג הזה שאמר אני רוצה להיות מעצבת אופנה?
אז בעצם יום אחרי השחרור כבר חיפשתי כזה עבודה זמנית של אחרי הצבא, וחשבתי שכזה יתאים לי לעבוד באיזה בוטיק או חנות, ובחיפה פשוט חיפשתי עבודה, הלכתי לציר מוריה וחיפשתי עבודה, והגעתי לדניאלה לאבי, ושם הם היו צריכים עובדת, ונכנסתי לעבוד שם. זה המקום שבו גם נחשפתי באופן מדהים לתעשייה, ו... בשלב יותר מאוחר גם נכנסתי לעבוד בתוך הסטודיו, כעוזרת מעצבים כזו, אז ממש גדלתי שם, ונכנסתי לעבוד שם, והיה משהו בלקוחות, קודם כל נורא אהבתי להיות בסביבת כזה דברים יפים, יש משהו, אני חושבת שמעצבים, או אנשים שעוסקים באמנות, אני נמשכת לדברים יפים, אני ממש, זה מרגש אותי, והייתי כזה מדמיינת את דניאלה מעצבת תיק, ואז רואה מישהי עם התיק שלה ברחוב, וזה נורא רגש אותי, אז אמרתי, אני אולי אני צריכה לדייק שנייה את החלום, כי, כי זה מה שמרגש אותי. אני רוצה לראות נשים לובשות את הבגדים שלי ברחוב.
ובעצם אבל כבר נרשמת ללימודי אדריכלות, כלומר העולם
כבר התקבלתי, הייתי אמורה לה ממש להתחיל. חודשיים לפני המבחנים בשנקר החלטתי שאני מדייקת את החלום.
והעולם הפסיד אדריכלית.
כן, הפסיד אדריכלית, לא בטוח מאוד מוצלחת, לכי תדעי. בסדר.
אוקיי, אז הגעת לשנקר.
הגעתי לשנקר.
מסע צ'קותייך ותאבותייך, והנה את מגשימה את החלום. ובשנה רביעית.
וואו. שנה רביעית קורה מהפך, כאילו קורה משהו ענק. בעצם 3 שנים ראשונות בשנקר, הצבתי לדוגמניות שנתנו, את יודעת, שהן...
שיהיו זמינות.
כן, זו העובדה המוגמרת, זאת אומרת, כולם מעצבים לדוגמנית שמביאים בסוף הקורס כדי להציג בביקורות. אני בעצמי לא ידעתי איך להתלבש, לא ידעתי מה ללבוש, הייתי תופרת לעצמי כל מיני גלביות כזה... בדרך כלל שחורות, מנומרת, לא, תופרת לעצמי מלבנים.
חסרי צורה,
פשוט מלבן בעד עם חור לראש, זה מה שהייתי לובשת במשך 3 שנים בשנקר, כי לא ידעתי איך להתלבש בעצמי.
מה, כי כולם מסביבך היו, מה? היו רזים, היו מתלבשים ככה בצורה שהיא אמורפית?
אני חושבת שבמשך שנים...
את יודעת שעכשיו בילי אייליש מחזירה את ה... שמה את המראה הזה כאילו...
נכון.
בפרונט.
בהחלט.
עם החליפת שנל המכוערת הזאת שהיא לבשה באוסקר.
ולא פשוט לי עם זה, אני לא מקבלת את זה באהבה גדולה.
טוב, היא באה ממקום אחר, היא באה ממקום אחר, אבל זה גם מקום של, אני לא רוצה שתרגישו שיש לי גוף.
נכון.
אין לי גוף. אני, זה רק אני, ראש, תייחסו רק לראש. כל אחת ממניעיה היא, אבל... זה באמת מבטל את הצורה שלנו.
נכון, זאת אמירה יפה, כאילו במובן מסוים.
אבל אצלך זה לא היה לא אמירה פוליטית, זה היה פשוט...
זה היה מחוסר הבנה של מה, איך אני יכולה להתלבש, איך אני יכולה להיראות. היה פער מאוד גדול בין איך שרציתי לראות לבין איך שנראיתי. ובין השנה השלישית לרביעית, קורה משהו אדיר, ושנקר שולחים אותי לסטאז' בלונדון, וקיבלתי את סטאז' החלומות באמת בחברה של חיזוי טרנדים, שזה משהו שבאמת הוא פותח את המחשבה ואת הראש בכל כך הרבה כיוונים, שזה פשוט הדבר המושלם, באמת, לא יכולתי לבקש טוב יותר. ובמשך חודשיים, את יודעת, בהתחלה הם הושיבו אותי בשבוע הראשון, הושיבו אותי על האתר שלהם, אמרו לי, טוב, תחקרי, כאילו, תראי מה אנחנו עושים. וישבתי עם הלפטופ וחקרתי וראיתי וקראתי כתבות, עד שנתקלתי פתאום במאמר שנתי מאוד מקיף, שמדבר על שווקים חסרים בעולם, שווקי אופנה, ביניהם היה אופנת תנועה ואופנת פלאס סייז. שם פעם ראשונה שנתקלתי בכלל במונח הזה.
שזה מדהים אותי, נכון. כי את נתקלת בזה לפני, מה זה, 4-5 שנים?
4 שנים.
כן, ותעשיית הפלאס סייז גם בארץ קיימת יותר זמן.
נכון.
פשוט זה שהיא לא תפסה את תשומת ליבה של סטודנטית בשנקר, שלובשת לכאורה פלאס סייז, זה מדהים.
נכון, זה מדהים. לא יודעת איך זה קרה, זה באמת עניין. זאת אומרת, איך לא נתקלתי בדבר הזה עד לאותו הרגע.
ואז חזרת לארץ.
ואז חזרתי, קודם כל שם, את יודעת, הרגשתי פתאום שנכנס לי אוויר לריאות. זאת אומרת, הרגשתי, זו תחושה ש...
עוד פעם דייקת את עצמך.
כן, פתאום אמרתי, יו, מה? כאילו, יש פה משהו ענק שקורה בעולם, אין לי מושג עליו. אני סופר שייכת, הן נראות מדהים, דוגמניות, בלוגריות, נראות מדהים. ואת אומרת, מה? זה יכול להיות כזה נחשק? ככה אני יכולה לראות? זה... האדמה רועדת באותו זמן, ובמובן החיובי ביותר. כשחזרתי לארץ, הייתי צריכה לקבל את ההחלטה אם אני עושה את זה או לא. אם אני רוצה להיות זו של הנצח, את יודעת, עשתה את הבגדים לשמנות, עשתה קולקציה של שמנות.
רגע, אבל את מקדימה את המאוחר, את מקדימה את המאוחר, בעצם את צריכה עוד לעבור את המבחן סיום של שנקר, לפני שאת יוצאת לעולם ומייצר
לא, אז אני אומרת להפך, אני אומרת, הייתי צריכה להחליט אם זה הולך להיות פרויקט הגמר שלי.
כי זה מסמן אותך?
כן, זאת לא הייתה החלטה פשוטה.
בעייתית.
אם זה לא נחשב בשלב הזה אז, זה לא נחשב מגניב, זה לא נחשב בתוך שנקר, באקלים השנקרי, לעשות קולקציית מידות 42 ומעלה, וואו, זה עניין, זאת אומרת, זה לא באלן אלן, יאללה, בוא נעשה, זה לא היה כזה.
וזה לא עבר להם חלק בתכלס?
לא, בהתחלה זה לא עבר חלק, נכשלתי בביקורת הראשונה, קיבלתי הזדמנות להיבחן שוב במועד ב', ושם הבנתי, אני חושבת, בביקורת הראשונה הגעתי עם לוח השראה, שהיום אני חשבת עליו, אני מבינה שהוא היה מבהיל, מלא בזהב וגורמטים ומנומר, ודוגמניות כזה עגולות ומקומרות ופרוות. אני מסתכלת על זה היום, אני אומרת, אוקיי, ברור שהם נבלו, זה בסדר, זה מוצדק. זה באמת היה כזה too much to handle.
כאילו, בת ב-100 קמ"ש.
ב-100 קמ"ש, כי אני בראש שלי כבר מוכנה לשינוי. העניין הוא שצריך להבין שכשאני מוכנה לשינוי, זה נהדר. אבל הסביבה, רגע, היא עוד לא שם, הם לא עברו איתי את מה שאני עברתי. ואז שם הבנתי שאת השינוי צריך לעשות, יודעת, לשחק את המשחק עם החוקים של המשחק, ולעשות את השינוי באופן כזה שיאפשר את הקיום שלו.
כלומר, במסגרת חוקי עולם האופנה במרכאות.
נכון.
אוקיי.
במסגרת ה...
כן. והגעת לתצוגת הסיום, ספרי לי קצת על מה היה שם.
וואו, זה היה מעל לכל דמיון. אני חושבת ש... טוב, זה התחיל מזה שגייסתי 5 דוגמניות יפהפיות, שעשו איתי את הדרך הזו, ושהיו מוכנות לעשות את זה בהתנדבות מלאה. בסוף הם גם קיבלו תשלום משנקר, אבל זה לא היה משהו שהיה ידוע מראש, והם היו צריכות באמת ללכת איתי בערך חצי שנה, כי כל דגם היה תפור בדיוק למידותיה של הדוגמנית שלובשת אותו, בלי שום יכולת להחליף.
ואני רוצה להביא אותך ממש לרגע.
כי כל גוף הוא אחר.
סליחה. אני רוצה להביא אותך אבל ממש לרגע הזה שנולדת על הבמה. הנה כל מה שעבדת עליו במשך כל הזמן הזה, ושהולך אולי להגדיר אותך בתור מעצבת, או להשפיע על איך שיתפסו אותך בחוץ. על הבמה.
כן, אז בעצם זה בערך 30 בוגרים, וזה קולקציה רצה אחרי קולקציה, זאת אומרת דוגמנים יוצאים ברוטציה כזו, ואנחנו היינו באיזה מקום טוב באמצע, לא משהו שצריך לשים לב אליו באופן מיוחד, וריי סגב פתחה את המסלול שלי, ואני זוכרת שהיא יצאה, ומאחורי הקלעים יש כזה רעש והתרחשויות וזה, ושומעים מין הד כזה מבחוץ, מהקהל. ואני זוכרת שהיא יצאה והיה דממה, הייתה דממה באולם, אני חושבת שלקחו כמה שניות, עד שהקהל הבין מה הוא רואה בכלל, שהוא רואה משהו אחר לחלוטין, ממה שהוא ראה עד עכשיו, והיו איזה כמה שניות של כזה דממה, ואז היה מין כזה, כזה מין, הייתה התלהבות בלתי מוסברת, זה היה מטורף, כאילו זה באמת היה... זה מילא את החלל באיזו אנרגיה מחשמלת מאוד, שגם הרגשתי אותה אחר כך גם בתצוגה של שבוע אופנה הקודם. יש איזו אנרגיה מחשמלת כזו בקהל, זה היה פעם ראשונה שהרגשתי את זה. ואז הם יצאו אחת אחרי השנייה, וזה היה תשואות, ואנשים עמדו ומחו כפיים ובוכים ומתרגשים, זה נוגע ללב כנראה, זה חודר משהו.
כנראה שזה גם היה טוב.
כן, זו הייתה קולקציה טובה, כאילו, מאוד.
אז בעצם את יוצאת משנקר, ואת מגיעה להחלטה להקים מותג פלאסייז שלך, והצעד הראשון, והמתבקש לאישה צעירה בת 24, זה באמת לבנות תוכנית עסקית, כל אחת עושה את זה, בגילאים האלה. זה צבא אוניברסיטה, ולא תהיו לך צבא, לתוכנית עסקית.
תוכנית עסקית.
ל-10 שנים הבאות, שכל אחת עושה את זה.
כן, כן. נכון. זה בסך הכל מובן מאליו. תוכנית עסקית, כן, גם עשיתי את זה בליווי של בעלה של אמא שלי, שהוא סטארט-אפיסט ברפואה, ולא רק תוכנית עסקית, הוא גם הכריח אותי לכתוב אותה באנגלית. למה? לא יודעת. אנחנו מכוונים לשוק המקומי, אבל כי ככה צריך.
כרגע לשוק המקומי.
כרגע. אבל כי ככה צריך, אז ככה עושים. אז באמת בניתי תוכנית עסקית שהם, גם מבחינת מספרים, מוודאת את ההתכנות של עסק הזה, ועם השקעה מאוד 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 גדולה, כלכלית מאוד גדולה.
כי ראית את ההתכנות העסקית בעצם? כלומר, את לא רק מאהבה לאופנה. בואו נעזוב שנייה את הצד הפילנטרופי, את גם רוצה לעשות כסף.
חד משמעית, בוודאי.
טוב מאוד.
בוודאי. אני מאוד 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 רוצה להתפרנס מהחלום שלי.
ואת חושבת שיש כאן פוטנציאל גדול?
אדיר. פוטנציאל אדיר. אדיר. אני חושבת שאני עוד לא גירדתי את הקצה שלו.
אז מה התוכנית העסקית כוללת?
התוכנית העסקית כוללת בגדול להיכנס לכל ארון בארץ. זאת אומרת שלכל אישה בארץ יהיו בגדים של רתמה בארון. זה החלום. זה החלום שלי. בעוד 5 שנים אני מאוד מקווה שאנחנו כבר נהיה רשת קטנה בארץ עם נגיד 5-6 סניפים, זה ישמח אותי מאוד.
כמה סניפים יש היום?
2 ואונליין.
ואונליין? Mm-hmm. וסניף הבא?
מאוד רוצה בצפון, ואחריו בדרום, ואז בירושלים.
מגניב.
כן.
אוקיי, בואו נדבר באמת על הקמת את רתמה. והתחלת לעבוד בזה מאוד קשה. Mm-hmm. ואז הייתה איזו פגישה כזאת שקצת טרפה את הקלפים, קצת עשתה איזה משיתוף פעולה שמאוד מאוד הועיל לשני הצדדים.
נכון.
את רוצה לספר עליו?
פגישה מקרית.
של שתי נשים מאוד חצופות.
מאוד חצופות, כן, לגמרי. בדיוק סיימתי באמת שנקר, הייתי בהקמה של העסק, גיוס השקעות, כל הדבר הזה. ונטה ברזילאי התקבלה לתוכנית של הכוכב הבא. והיא ביקשה להיפגש איתי, ראתה את הפרויקט גמר, והיא ביקשה כזה שנעשה קפה רגע בתל אביב, ובעצם היא שאלה אם אני רוצה להלביש אותה בכוכב הבא, כי היא לא יודעת אם יהיה להם בגדים בשבילה, וזה, אם אני, בא לי לעשות איתה את הדרך הזו. באיזשהו צעד אינטואיטיבי, אמרתי, אוקיי, בואי נאלתר דברים, יאללה, בואי לדירת שותפים שלי בתל אביב, ובואי נראה מה אפשר לעשות.
רגע, אז הקימונו המוזהב נולד בדירת שותפים בתל אביב?
הקימונו המוזהב כבר נולד בסטודיו שעוד היה ריק בשלב הזה. זאת אומרת, זה כבר היה בגמר של הכוכב הבא. כל התוכניות שלפני, זה בעצם, זה נולד בדירת שותפים.
כלומר, בוגרת ריה של שנקר, שאף אחד לא שמע עליה, שאין מושג מי, מלבישה את נטה ברזילאי בגמר הכוכב הבא, וגם לקליפ, נכון, של טוי?
בקליפ של טוי לא.
לא, לא בקליפ. אז אבל בגמר של הכוכב הבא,
נכון.
היא לבשה את הקימונו שלך, כן. ואיתו היא שרה את השיר המנצח.
איתו היא שרה, כן, ובכל התוכניות המקדימות, הייתה איזו תוכנית נורא נורא מרגשת, שעוד לפני שבכלל פתחתי את המותג, זאת אומרת, זה ממש היה בהקמה, זה הכל קרה במקביל, זה מה שנורא יפה ותמים בשיתוף פעולה הזה. אף אחת מאיתנו לא ידעה לאן זה יוביל.
מדהים.
זה מדהים, זה מדהים, אבל בסופו של דבר ישבתי מול נטה, עוד לפני שהיא הייתה נטה ברזילאי, הנטה ברזילאי. ישבנו ביחד ואת רואה שלאישה שמולך יש איזה ניצוץ בעיניים, ושהיא חוצפנית בדיוק כמוך, ושהיא הולכת להתפוצץ, היא הולכת להצליח בענק. ויש איזה מין משהו שמרגישים, מין מוטיבציה כזאת פנימית, אמיתית. עוד לא היה לה מה להשמיע לי אפילו, הם היום אמרו, הם אמרו לי, יש לי לופר, לא הבנתי בכלל מה היא רוצה, לא, טוב, בואי נלביש אותך, כאילו, בואי נעשה. זה פשוט היה מופלא, זה היה שיתוף פעולה מדהים. והשיא שלו באמת היה עם הזכייה שלה בכוכב הבא, ופתיחת הסטודיו שלי, זה קרה במקביל, זה היה תהליך של 50 שנה, שהסתיים בנקודת פיק מאוד מאוד יפה לשתינו.
ומה זה עשה לך? למה, לה אנחנו יודעים מה זה עשה? מה זה עשה לך?
אני חושבת שזה הביא לחשיפה מאוד יפה על פתיחת הסטודיו. לא היה לי אז יחסי ציבור, לא שום דבר כזה, ונטה הגיעה להשקה שלי, להשקה של הסטודיו הקטן במתחם נוגה, והתחבקנו והתנשקנו וכזה, וזה היה מאוד מאוד נעים. אז אני חושבת שזה נתן איזו חשיפה מאוד מאוד טובה. יום אחרי שפתחתי את דלתות הסטודיו, לא היה תור של H&M בחוץ של פתיחת סניף חדש.
לא,
לא היה, התור הזה לא...
לא הרבה שמנות מאושרות באות וצובעות על הפתחים?
לא, לא, לא ברמת התור בחוץ. ברמת, אני חושבת שברמת החשיפה זה עשה שירות מדהים. ברמת ה... אני חושבת ברמת, אפילו איזה מין תחושת מסוגלות מדהימה. זה העניק לי לפחות, אני מקווה שגם לה.
רוח במפרשים.
כן, לגמרי.
אני רוצה לדבר איתך שנייה על המילה שמנה, כי אני אומרת את זה עכשיו, אני מרגישה שיש לי זכות, כי אני מחשיבה את עצמי אישה שמנה, אז מותר לי להגיד את זה. זה כמו להבדיל שימוש במילים כמו מילים לאפרו-אמריקאים וכאלה, מילים כן. שאנחנו לא נציין אותם, שהן מרגישות פוגעניות, אלא אם כן אדם אומר אותם על עצמו. ואני חושבת שיש איזה מסע לנרמול המילה שמנה. כי אני לא רואה במילה בעייתית, אני חושבת יש אישה רזה, אישה שמנה, זה תיאור מצב.
נכון. יש איזה מסע לנרמול של המילה הזו. עדיין אני חושבת שקשה לשמוע אותה, או קשה להכיל אותה כשהיא נאמרת.
אני יודעת שלי המון פעמים אומרים, אבל את לא שמנה. עכשיו, נכון. זה מעצבן אותי, נכון. כי אני לא רואה בזה איזה אלבון. אני חושבת שזה תיאור מצב שמדבר על המידות שלי.
נכון,
בסדר.
נכון. הלוואי שאנחנו נגיע לאיזה מצב שאנחנו מנרמלות את המילה הזו. אני חושבת שגם נגיע, זה רק ייקח עוד טיפה זמן. אגב, כשלי אומרים את זה, אבל את לא פלאס סייז, זה מוציא אותי מדעתי. אני מרגישה שזה איזה ניסיון לעשות לי דה-לגיטימציה בתוך התחום, בתוך השדה שאני פועלת בו. זה מוציא אותי מדעתי, זה מעליב אותי ממש.
כאילו, לכו תראו לי ברשתות, במרכאות רגילות, בגדים שמתאימים לי, סבבה.
נכון.
שיושבים עליי טוב.
נכון.
ואז אני אגיד לכם, לא, אין צורך בפלאס סייז, הכל טוב, בסדר.
נהדר, הכל תוקן.
ותלים את רתמה.
בול.
אוקיי, בוא נעשה קצת שוויץ, חוץ מהתנטה, בואי ספרי לי את הסיניים דרופינג כזה. את מי הלבשת מבין כוכבות ארצנו?
יהיה, את יודעת שתמיד אומרים לעשות ניים דרופינג, נמחק לי המוח. פלק. פלק טוטלי.
אז אמרנו, כן, את שני.
שני קליין ומרינה מקסימיליאן ושרית חדד.
מה, הלבשת שרית חדד? סחתן עליי.
כן, אני אוהבת אותה מאוד.
לא, בהחלט, כאילו, זה מגיעים לעלה.
ממש. מירי מסיקה, אהובתי. מי עוד?
לא, זה ביבול מאוד יפה.
כן.
מאוד מאוד. בואי נדבר קצת אידיאולוגיה, אפרופו שמנה וזה וזה וזה. בעצם כשבנית את התוכנית העסקית, גם בנית ספר מותג כזה, מה מותר, מה אסור, אידיאולוגיה, כל מיני דברים כבדים כאלה, את רוצה לספר לי קצת, וזה בעצם נובע ממקום של הבנה מאוד גדולה של הלקוחות שלך, ושל הטריגרים שלהם.
כן, כן.
ספרי לי קצת על זה.
אני חושבת שהכל התחיל בעצם משם. הכל התחיל מההבנה שלי של איך אמור להרגיש תהליך שופינג. איך אני אמורה להרגיש כשאני עושה שופינג? איך אני אמורה להרגיש כשאני מודלת בגדים? ובאמת כתבתי, יש איזו חוברת כזו, חוברת של רתמה, שמאגדת את כל האני מאמין, את כל האני מאמינה של רתמה.
ואת ה-do וה-don't.
לגמרי. יש שפה מאוד ברורה של המותג, מילים שלא נשתמש בהם בחיים, מילים שליליות, אנחנו משתמשות אך ורק בשפה חיובית, מתוך ההבנה שזה משפר את המצב רוח, זה הופך את החוויה למאוד מאוד נעימה ומרימה ומפרגנת. יש הרבה כוח בלאהוב ובלפרגן לאישה שלידי. יש הרבה מאוד כוח בדבר הזה. בכלל בין נשים, פרגון נשי הוא אחד הכלים הכי חזקים בעולם בעיני.
זה טוב ויפה, אבל יש מקרים מסוימים שיש לך בטן ותחת וירחיים וזרועות, ווואלה, הבגד לא מתאים לך.
אני יודעת להלביש אותך שיתאים לך. זה מה שאני יודעת לעשות.
בסדר, אבל אני נגיד באה ומודדת משהו שאני, לא מתאים לי. לא מתאים.
קודם כל זה בסדר, שלא יתאים. אין לנו איזה, אין לי פנטזיה ש-100% מהפריטים יתאימו ל-100% מהאנשים. זה משוואה שלא קיימת. אני יכולה מאוד מאוד להשתדל ש, 80% יתאימו לך, וזו גם שאיפה מאוד, מאוד שאפתנית. אז אני מאוד משתדלת שזה יקרה. אני יודעת לעשות לך את הסטיילינג הנכון, להתאים לך את הפריט עם השילוב הנכון, עם הקשירה הנכונה, שישב בול.
אבל אם לקוחה מגיעה, ונכנס לתל המדידה, ולובשת עליה משהו שלא יושב עליה טוב, והיא אבל מתלהבת ממנו.
אז קודם כל, אני ממש שמחה שהיא מתלהבת ממנו, כי זה אומר שהצלחתי במשהו אחד, שזה בלשמח אותה ולגרום לה אושר ולעוף על עצמה במראה, זה אחת המטרות הכי חשובות שלי. הסיבה העיקרית שזה לא קורה, הסיטואציה הזאת לא מתרחשת והיא לא התרחשה בשנתיים האחרונות, היא שתהליך המחירה הוא נמצא, בוא נגיד, 60% ממנו נמצא בשליטתי. זאת אומרת, חוויית הרכישה שלך היא לא אנונימית. חוויית הרכישה שלך היא בעצם, היא לא עצמאית או אנונימית. את לא נכנסת כמו שאת נכנסת לרשת מסוימת, בוחרת לך בגדים והולכת לתא. הסיטואציה היא לא כזו. הסיטואציה ברתמה היא שאת נכנסת, קודם כל יש מסיבה. את מלכת המסיבה שלנו עכשיו, ואת כאילו האמצע, המרכז, כל הדבר. ואני דואגת לך, עליי. זאת אומרת, את לא צריכה להגיד לי מידה, את לא צריכה להגיד לי מספר, את לא צריכה להגיד לי כלום. את רוצה להגיד לי מה את אוהבת, יאללה, תגידי לי בכיף. אני בונה לך לוקים לפי מה שנראה לי. כשתהליך המחירה והסטיילינג הוא בידיים שלי, חוויית הכישלון הפוטנציאלית היא שואפת לאפס. את מבינה? את לא תרגישי, את לא תיכנסי לתא ולא יעלה עלייך מכנסיים. את לא תיכנסי ותמדדי משהו שלא יהיה עלייך טוב באופן מחפיר. זאת אומרת, הסיטואציה הזאת לא מתרחשת, כי אני שם. ואני דואגת, התהליך השופינג שלך הוא באחריותי. וכשהוא באחריותי עם הידע שלי, יש לנו אחוזי הצלחה נורא נורא גבוהים.
איפה את על המתח שבין לייצר אופנה, כלומר אופנה במובן הגבוה שלה, ומצד שני שתהיה מסחרית, ועל התפר שבין האידיאולוגיה שלך, לבין שזה ייראה טוב על הבן אדם שלובש את זה, על האישה שלובשת את זה, סליחה. שאלה כבדה.
כן, לא, האמת, אחת השאלות הטובות, זה מאוד מתחבר לחוקי המשחק שדיברנו עליהם מקודם. אני בחרתי לייצר וליצור בתוך עולם האופנה, ולעולם האופנה יש חוקים. זה מגרש שיש לו חוקים. החוקים האלה עד היום לא כללו מידות 42 ומעלה. ויש שם תפר. יש שם תפר מאוד מאוד דק בין ה...
למה לא כללו? יש פלאס סייז בארץ. זה שהוא לא בולט, אבל הוא קיים.
נכון, אני מדברת על חוקי האופנה, הוא קיים. חד משמעית הוא קיים, הוא קיים שנים רבות. חוקי האופנה בהבנה של, לא של הקיימות הפיזית, לא של הקיום הפיזי, אלא של הנחשקות. הרי מה שנחשב, מה היא אופנה? אופנה היא מייצרת נחשקות, הדבר שהכי טובה בו. היא מייצרת גם נחשקות רגעית, כי היא נעלמת ובאה ונעלמת ובאה.
אז את כאילו, את,
ובתוך
את,
חוקי הנחשקות.
את על הטרנדים?
אני מאוד על הטרנדים. אני מייצבת בגדים... שהם מאוד מאוד טרנדים, הם מאוד אופנתיים, הם מאוד מאוד בסטייל, הם לא קשורים למידה. בעיצוב שלהם, כשאני מעצבת, הם לא קשורים למידה בכלל. הם קשורים למה עובד היום בעולם האופנה, מה אנחנו רוצות ללבוש, איך בא לי לראות בחורף הקרוב או בקיץ הקרוב, משם זה נולד. אחרי שזה נולד משם, אני יודעת לעשות את ההתאמות הטכניות, כדי שזה יתאים למקסימום של מבני גוף, ולמקסימום של מידות, ו... דיטיילים ברמת מפתח בית השכי, או יש כל מיני דיטיילים קטנים בדבר הזה.
אבל בעצם את עושה שני דברים שמסתכלים על הקולקציות שלך. אחד, זה בעצם לעצב בגדים במרכאות של קוסיות, שכלומר גם נשים, גם נשים במידות הנפוצות, בעסקי האופנה לובשות, וגם ליצור פתרונות חדשים ואלגנטיים, כמו מחשוף הבטן, לפלאס סייז. שני דברים שונים לגמרי.
שהם בעצם אותו דבר בדיוק. כי אני, זה בדיוק מה שאני עושה. אני מאמינה שהלקוחות שלי הם הכי כוסיות שיש. הם פצצות על, הם באמת, כאילו זה הגוף המושלם. מה אפשר לבקש יותר מהגוף שלך? הוא מושלם ברמות. ואני פשוט מעצבת להם בגדים שהם... שעונים על אותו וייב, כאילו זה הווייב, הווייב שלנו הוא להט בלתי סביר בכל רגע נתון, ואז כשאני בעצם פתאום מעצבת איזה מחשוף בטן, או קושרת לך את הטישרט כזה גבוה, זה בדיוק אותו דבר, זה בדיוק מה שאני עושה. את בעיניי כוסית על, אני עושה לך בגדים של כוסיות, זהו, שם זה נגמר.
איך הלקוחות הישראליות בעינייך? הן מבינות באופנה?
תראי, יש כל מיני, אני חושבת שהן מבינות, כן, הן מאוד חשופות היום, אנחנו מאוד מאוד חשופות לכל מה שקורה בעולם כל הזמן, מה גם שהלקוחות שלי זה, נראה לי, הפלח הגבוה, זה השמנת של החברה הישראלית, כאילו, גם ברמת התרבות, ואת יודעת כל ה... זה החברה הגבוהה, אז כאילו אנחנו סופר חשופות, אנחנו סופר יודעות, הלקוחות שלי הם... הכי אינטליגנטיות ויפות ומוצלחות, אני באמת מאוהבת בכל אחת מהן, באופן חסר פרופורציה.
בזמן שאנחנו מקליטות את הפודקאסט, את בעצם בהכנות מאוד מאוד אינטנסיביות, לקראת שבוע אופנה שיהיה במרץ 2020.
נכון.
את רוצה לספר לי קצת על התצוגה, ומה במרכזה?
תצוגה שנייה ברצף, שנה שנייה ברצף, שאני מציגה בשבוע אופנה תל אביב, סופר מרגש, מאוד מלחיץ. אנחנו הולכות לראות קולקציה מהממת. מהממת, אני שואלת כאילו בעונה. כן, מהממת, ממש.
סליחה שאני שמה את הקולקציה בצד, אנחנו יכולות לראות המון שמנות על הקטווק.
כן. אנחנו הולכות לראות את הדוגמניות הכי יפות בארץ, הולכות להציג קולקציה משגעת, שבנויה מקולקציית מחוייתים, מהממת בצבעי מדבר, וקולקציית דנים, ג'ינס, שזאת המומחיות מספר אחת שלי, וקולקציית ערב ראשונה למותג. זאת אומרת, אנחנו באמת הולכות לראות אופנה אמיתית, ללא שום קשר למידה. זה השינוי הגדול.
את יודעת, בכלל כשמנסים להכניס אוכלוסיות שהן לא במיינסטרים האופנתי, לתוך המיינסטרים, אז שיח הוא מאוד שיח של נראות ונוכחות וקריזמה, והרבה פעמים משאירים את המילה יופי בחוץ. וזה קצת מעצבן אותי. כי אישה שמנה יכולה להיות יפה ושמנה, ואישה מבוגרת יכולה להיות יפה ומבוגרת, ואישה עם לקות כלשהי יכולה להיות יפה עם לקות. אבל כשמדברים על זה נורא נורא על העצמה, ועל נוכחות ועל חריזמה, אבל באמת, יש נשים יפות שהן גם לא עונות למידות של מידה אפס. וניפות.
ברור, מה זאת אומרת? את הדוגמניות שלי, יודעת, בחרתי גם על פי נוכחות, כי דוגמנית חייבת שיהיה לה איזושהי קריזמה שלכת על מסלול וביטחון, אבל בוודאי, בראש ובראשונה, על פי יופי ומערך חיצוני, הרי זה המקצוע שלה.
ומה את חושבת על אלה שזה, ככה מנסים להכניס את הדברים הפחות מיינסטרים פנימה?
יכול להיות שבמידה מסוימת זה מפספס את הנקודה, כאילו, רוב הסיכויים שזה מפספס את הנקודה. הרי מודל היופי עוסק ביופי. זהו.
איך משנים אותו? איך משנים את מודל היופי?
ככה, לאט לאט. הרבה מאוד אנשים שפועלים באותה הזירה, וכל אחד תורם את חלקו לדבר. והשנים, אתה יודע, ההיסטוריה מראה שאידיאל היופי יודע להשתנות לאט, אתה יודעת, במהלכים איטיים לאורך שנים, אבל הוא יודע לעשות את זה. ואנחנו עושות את זה.
מה למדת מסוגת האופנה בשנה שעברה?
וואו, מה לא. חוויה ראשונה מסוגה, גם ברמת ההפקה והתהליך, שהיה מאוד, בשנה שעברה היה מאוד מאוד מהיר, מאוד קצר טווח, מאוד לחוץ. הכל הרגיש קצת פיראטי אפילו. לא היה לי צוות, הייתי לבד לגמרי בדבר הזה. ברמת ההלבשה השנה, אין החלפות בגדים מאחורי הקלעים, זה מאוד מאתגר לעשות את זה במידות 42 ומעלה, זה מאוד מאתגר. החלפות בגדים מהירות מאחורה, אני לא מעוניינת לעשות את זה שוב. ברמת הפיט, הכל הולך לשבת הרבה יותר מדויק. השנה, את יודעת, אני מנגשת לזה אחרת, אני כבר נגשת לזה כמותג, יש לי צוות של עובדות מדהימות, ויש לי איזה גב עם הדבר הזה, וזה מרגיש אחרת לגמרי.
לא תאמיני, אבל אנחנו צריכות לסיים. אני רוצה שלסיום, תתני כך איזה כמה עצות ליזמיות צעירות, בתור יזמית צעירה. שוב אני אזכיר, כי זה מפעים אותי כל פעם להגיד את זה, את רק בת 27, את כבר עם מותג שקיים שנתיים, שלוש,
שנתיים.
ואת רואה, את הולכת קדימה, ויש לך את כל הדרייב שבעולם, אז תני איזה כמה עצות לאלה שרוצות לקבל ממך השראה.
אני חושבת שככה בדרך לפה חשבתי מה אומרים, כאילו איזו עצה אני יכולה לתת שהיא הכי חשובה. אני חושבת שיש המון המון מאפיינים מתוך הדבר הזה. כמובן שאת חייבת מאוד 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 לאהוב את מה שאת עושה, כי אם את לא מאוד 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 אוהבת את מה שאת עושה, את לא שורדת את קשיי היום-יום. והיום-יום הוא קשה. כאילו, היום-יום הוא לא זוהר. יש כזה המון עניינים ובירוקרטיות וכו'. ואני חושבת שהדבר הכי חשוב שאני עשיתי בתחילת הדרך שלי, זה כשבעלה של אמא שלי אמר, יש איזה שלב שאת צריכה to step out of the office. את חייבת לצאת מהמשרד, להרגיש את הדברים בשטח. חייב להיות איזה מפגש ראשוני עם הקהל שלך, הוא לא תמיד יהיה מפגש טוב, את תלמדי המון דברים, לפעמים תקשלי, אבל כדי לייצר עסק באמת, זה לא מספיק לעשות גוגל ולשבת על המחשב ולתכנן תוכניות, חייבים לצאת החוצה, לפגוש את הלקוחה שלך, לפגוש מה היא רוצה, אני חושבת שזה הסוד, ומאותו רגע שיצאת מהמשרד, ואת בשטח ואת מבינה ונפגשת, תוך כדי העבודה, אוזניים פתוחות לרווחה, אוקיי? כאילו, אני מקשיבה בלי סוף. אם לקוחה אומרת לי שהיא לא אוהבת בגד, אני לא הולכת לפינה ונעלבת, ממש לא. מאותו רגע אני רק אשאל אותה למה, אבל מה מפריע לך? תנסי לדייק לי את זה. זאת אומרת, יש איזה הסקת מסקנות כל הזמן. אנחנו כל הזמן משתדרגות.
תהליך למידה.
חייב.
רותם, היה לי ממש כיף. והיינו יכולות לדבר פה, יש לנו נושאים לעוד איזה שעה של פודקאסט.
לגמרי.
אבל אנחנו נגיד שלום, ניפרד, ותודה רבה רבה לך.
תודה
המון
לך.
המון בהצלחה.
תודה.
אני בטוחה שנשמע עלייך עוד המון, כמו שאומרים, מזקנים.
הלוואי.
אז תודה רבה לעידות עינן ולפודקאסטיקו, שהם מפיקים את הפודקאסט שלנו, ותודה לכם שהקשבתם והאזנתם.
עד כאן, פרק של נשים בחזית. סלונה משדרת, שיחות מעוררות השראה עם נשים משפיעות. הופק על ידי פודקאסטיקו, בית לפודקאסטים מעולים.